כן, אנחנו היום בעיצומם של תשעת הימים, תשעת ימים שבהם אנחנו מגבירים את ההתנהגויות של האבלות כדי לבטא את הציפייה ואת הכמיהה לגאולת ישראל, בבחינה של כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה, זוכה ורואה בשמחתה, כפי שהעיר הרב הצדיק רבי אליהו לוטיאן זצ"ל, שלא כתוב יזכה ויראה בשמחתה, אלא זוכה ורואה בשמחתה. זוכה פירושו שיש לו כבר היום איזה תוהר, והתוהר הזה גורם לו להיחקות ולצפות לגילוי אור השם בעולם על ידי הופעתו בהשגחה יותר פרטית ויותר בולטת וניכרת בבית מקדשו, ומשם השפע לכל העולם ברוחניות ובגשמיות. אנחנו כבר היום בסיומו, לקראת סיום של היום השני מתשעת הימים, וכולנו מרגישים באופן חושי את העניין הגדול הזה ששמו הצורך בגאולה. כל אחד שיש לו קצת רגש יהודי של נושא בעול עם חברו, שהוא לא חי רק את החיים הפרטיים שלו, אלא זוכר את מה שכתב רבי יונה בשערי תשובה, שהתכלית היא שאדם יערוך מערכות בטובת חברו, יחשוב מחשבות, בשביל זה באתי לעולם, בשביל להיות דומה לקדוש ברוך הוא. כמו שהקדוש ברוך הוא מיטיב לכל, פעילות לב, פעילות כליות, פעילות גוף כללי, זריחת שמש, זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים, אני, יש בי חלק אלוקה ממעל, ממילא יש בי את הפוטנציאל, התכונות האלה, להיות דומה לו, וזה נקרא אדם, אדמה לעליון. אז התכלית היא להיות מיטיב, להיות עורך מערכות, מתכנן תוכניות, כיצד אני יכול יותר להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא ולהיטיב לזולת. ולהיטיב לזולת זה לא רק להיטיב לתת לו סנדוויצ'ים ולתת לו כסף לקנות משהו, אלא ההטבה הגדולה ביותר היא להיטיב לרוחניות שלו, להיטיב למצב שבו הוא ימצא את חייו ויזכה לחיי נצח. כתוב שם, הוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. תורת חסד הלשונה, שואלים חז"ל, יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא התורה של חסד זה ללמוד תורה וללמדה לאחרים. כשאני מלמד לאחרים יסודות של תורה, אני גם מלמד תורה וגם מלמד ועושה חסד. החסד הגדול ביותר זה לתת לאדם את האפשרות לזכות בנצח. כשאני מזכה מישהו בדרגה רוחנית יותר גבוהה, גרמתי לו לא רק שפע בעולם הזה, גרמתי לו שהוא מתמקם לנצח במקום יותר גבוה. אז לא נתתי לו 100 שקל או סנדוויץ' או איזשהו כלי, נתתי לו את המתנה, את המציאות הנצחית שלו. לכן כתוב שרב בכמה בחינות יותר חשוב מאשר אבא ואמא. אבידת רבו ואבידת אביו, אבידת רבו קודמת. כמובן מדובר באבא ואמא שלא דואגים למלמד, אבא ואמא שדואגים לבית ספר, לסמינר, לישיבה. אז כתוב בשולחן ערוך שאבא ואמא נחשבים גם הרבנים שלו, כיוון שהם שכרו בשליחותם מלמד. אבל אם האבא ואמא רק ילדו וטיפלו בו פיזית, והרב גידל אותו וזיכה אותו בחיי נצח, אז האבא דרגה ב' וגם אמא, והרב שלימד אותו הוא כאילו האבא שלו. כיוון שרבו הביאו לחיי העולם הבא, ואביו ואמו הביאו לחיי העולם הזה, אחרי 120 קוברים את הבן אדם, ומה שאבא ואמא הביאו את החלק שלהם נכנס לבור ותוצאות בהתאם, ומה שהרב עבד נשאר לחיי נצח. לכן החסד הוא ודאי חסד לדאוג לעולם הזה של השני, שיהיה לו טוב. יש כידוע שלושה סוגי חסדים: חסד אחד בממון, חסד שני בגוף, חסד שני בנפש. חסד בממון, אני מביא לו 1,000 שקל, עבדתי על זה, ואני לא לוקח את זה לעצמי, ואני נותן את זה לרפואה של חולה, אני תורם את זה לצורך של משפחה, זה חסד גדול מאוד בממון, צדקה. חסד מספר שתיים בגופו, הולך לבית חולים שערי צדק, מנסה לעזור לסעד חולים, הולך לעזור להם ללכת לבדיקות, עוזר להם להתיישב, מביא להם אוכל, זה חסד בגופו. חסד הגדול ביותר, אומר הגאון מווילנה, זה חסד לנשמה שלו, גם לעודד אותו כבוד הבריות, לעורר בו כבוד, לעורר בו תחושה שהוא לא מסכן, שהוא לא נעזב, שהוא לא ספון במיטה והוא לא מעניין אף אחד, לתת לו הרגשה שהוא כן מעניין והוא חיוני ואוהבים אותו, להחזיר לו את הכבוד שלו, את הנכבדות שלו. וכמובן החסד של להישיר את הדרך שלו, לזכות אותו. בתקופה הנוכחית, אתמול זה היה א' באב, היום ב' באב. מה המיוחד ביום שציינו אתמול, א' באב? יום היורצייט של אהרון הכהן. אהרון הכהן נפטר באחד לחודש החמישי, קראנו בפרשת השבוע, בפרשת מסעי, חזק חזק ונתחזק של פרשת של חומש במדבר, אחד לחודש החמישי. היורצייט היחיד שכתוב בתורה, אין בתורה שום יום אזכרה על שום בן אדם, לא כתוב בתורה, הבורא לא כתב בתורה שבכתב יום של פטירה של בן אדם. אין דבר כזה שהבורא יכתוב בתורה. אפילו משה רבינו לא זכה שיהיה כתוב בתורה הקדושה את היום זין אדר שהוא נפטר בשביעי לחודש ה-12. לא כתוב. רק אהרון הכהן בפרשת השבוע כתוב שהוא נפטר באור ההר, במסע הזה מהמבט מסעות שעם ישראל עברו במדבר, והוא נפטר באחד לחודש החמישי. נשאלת השאלה, שואל רבינו השלה הקדוש, מדוע? הרי התורה היא לא ספר של יורצייטים ולא ספר של סתם עובדות. התורה היא מלשון הוראה, הוראה לדורות איך לנהל נכון את החיים בצורה אמיתית ושמביאה לנצח, בצורה שבונה, בצורה שמגדלת את האדם ורוממתו על המעשים. מה זה נותן לנו שאנחנו יודעים שבאחד באב אתמול היה היורצייט של אהרון הכהן? מה זה נותן לנו? מה זה תורם? אומר השלה הקדוש, היורצייט הזה כתוב בתורה משום שיש לו השלכות לדורי דורות. מה שהתחלנו 9 ימים של אבלות אתמול א' באב, זה בגלל פטירתו של אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא עמוד העבודה במקדש, הוא נקרא קודש קודשי, פסוק בדברי הימים, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשי. מתוך שבט לוי, שהוא השבט הקדוש ביותר, נבחרה קבוצה אחת שהיא הקדוש שבקדושים. אהרון הכהן הוא נכד של לוי מצד האמא ונין של לוי מצד האבא. ידעו את זה או לא ידעו? אמא שלו הייתה יוכבד, הבת של לוי. אבא שלו אמרום היה הנכד של לוי, הוא היה בן של קהת, וקהת היה בן לוי, נין ונכד. אהרון הכהן היה נין של לוי מצד אבא שלו אמרם, ונכד של לוי מצד אמא שלו יוכבד, והוא התחיל קבוצה של עילית שבעילית שנקראים כהנים. והאיש הקדוש הזה מייצג שני דברים הכי חשובים שיש ביהדות. אחד, בן אדם למקום, אחד, בן אדם לחברו. דבר אחד, בן אדם לחברו, שלום. הלל אומר, רווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון היה לו בסמדרש עם תלמידים. ותצטרף לישיבה של אהרון הכהן, מה המוטו? מה הסיסמה המרכזית? מה הפעילות המרכזית של הישיבה שלו? אומר הלל הזקן, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב שיש שלום בין אנשים, בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, ולא רק אוהב, רודף. שלום זה דבר קשה מאוד, השלום תמיד חומק מהידיים. קל יותר לריב, יותר קשה להחזיק שלום בית. לריב זה כאן, כל אחד רוצה את האגו שלו, מלא זה מתנגש, האינטרס של רובן עם האינטרס של שימן. אבל שלום צריך לרדוף אותו. אוהב את הבריות, אוהב אנשים, ובמה זה מתבטא? הוא מקרבן לתורה. החסד הגדול ביותר זה שהוא היה מלמד תורה על ידי כוח האהבה. כידוע הפסוק אומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. הכהנים היו מלמדי התורה. משה רבינו אומר בסוף התורה בברכות שלו בבזוי סברוכו, יורו משפטיך ליעקב ובריתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. יורו, אלה המלמדי תוירו. איך הוא לימד? אנשים רוצים לעשות דברים אחרים, לא רוצים ללמוד. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. חז"ל אומרים שכשאהרון הכהן נפטר ביורצייט, אתמול היה היורצייט שלו, הספידו אותו ובכו עליו כל בית ישראל. לא כמו אצל משה רבינו בני ישראל, אלא כל בית ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם, אפילו נשים וילדים כולם בכו. למה? כיוון שהוא היה עוסק בהשכנת שלום. הוא ראה שיש ויכוח בין אנשים ויש ריחוק. הוא היה בא לרובן, שמע, שמעון לא יכול, נעים לו להגיד לך, אבל הוא מאוד רוצה להתחבר איתך בחזרה, קשה לו עם הריב הזה. היה בא לשמעון, אומר, שמעון, רובן קשה לו, הוא לא מתבייש, אבל תעשה מאמץ. לרובן הוא אומר ששמעון, ולשמעון הוא אומר שרובן. וככה הוא היה משכין. כתוב בחז"ל שהיו עשרות אלפי ילדים במדבר שקראו להם אהרונים, ארלך. למה? כיוון שההורים חזרו הביתה בזכות האיש הצדיק הזה. וכשנולד להם הילד, קראו לילד הזה אהרון על שם אותו צדיק שהוא השכין ביניהם את השלום. זאת אומרת, אהרון בידוע ומפורסם מברך את עמו ישראל באהבה, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, כל כהן אומר, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. המילה אהבה זה כידוע בגמטריה 13, א' ה', ב' ה', א' ה' זה 6, ב' ה' זה 7, 6 ועוד 7, 13, 1, 13. המילה 1, א', ח', ד', 13. הוא היה מקושר לכלל ישראל ישר. הוא הליג אותם כל ה-60 שנה האחרונות עד גאולת מצרים, עד שבא אח שלו ממצרים, והוא קיבל את המנהיגות בהוראת השם יזבורך במראה הסנה. עד שמשה רבינו הגיע ממדיין, 60 שנה משה נעלם מהשטח, משום שהמשטרה חיפשה אותו בגלל שהלשינו עליו דתן. אז הוא ברח למדיין עד שהשם אמר לו במראה הסנה, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אתה יכול לחזור. ואז הוא קיבל את המנהיגות. הוא לא רצה, הוא התווכח מוישה רבנו עם הקדוש ברוך הוא במשך שבוע ימים, אומרים חז"ל, והוא לא רצה לקבל את המנהיגות. למה? בלא דום לחווי רואים, אני מפחד, אהרון ייעלם, איך אני יכול לעשות לו דבר כזה? הוא היה מנהיג בתקופה הכי קשה, ב-60 שנה שזרקו ילדים ליאור, איך אני אבוא ואקצור את הפירות והוא יהיה מספר 2 שלי? חוץ מזה הוא גדול ממני, אהרון בן 83, אני בן 80, אבל בעיקר אהרון, כפי שאומר הנביא יחזקאל, היה המנהיג של עם ישראל כל התקופות הכי קשות. פתאום בא אח צעיר מחוץ לארץ, תופס את השלטון, אני מפחד, אני לא יכול לעשות לו את זה. עד שהשם אמר לו שלוש מילים, והשלוש מילים האלה הרגיעו את משה לחלוטין, והוא קיבל את המנהיגות. איזה שלוש מילים השם אמר לו? ורעך ושמח בליבו. מוישה, אתה לא מכיר איזה אח צדיק יש לך, אין לך מושג כמה הוא מפרגן, כמה הוא בעל עין טובה. הוא יראה אותך שאתה חוזר, הוא ישמח בלב. יש כאלה שמחים בפנים, עושים פרצופים שמסמפטים ומפרגנים, אבל אם היה לנו איזה צילום MRI או צילום CT לראות את הלב שלו, היינו רואים מי יודע איזה קינה ואיזה דברים לא טובים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הצילום, אני נותן בוחן כליות ולב. אני אומר לך, האח הזה ייתן לך את השלטון בלב חפץ, הוא אוהב אותך, והוא יעשה את זה בלי שום טיפה של קנאה. ואז משה רבנו בא הוא מספר אחד ועכשיו אהרון מספר שתיים. ראה נתתיך אלוקים לפרעו, אתה מספר אחד ואהרון אחיך יהיה נביאיך. חז"ל אומרים, מה? יש לו כזה לב ורעך ושמח בליבו, בליבו הוא קיבל מיד שכר. יש לו כאלה מידות טובות, הלב שלו כזה טהור, אז הוא יזכה שההורים ותומים יהיו מונחים על ליבו לעולם. מה דרוש הורים ותומים? הקדוש ברוך הוא על הלב שלו. אני שאומר לעצמי, אם היה לנו היום הורים ותומים, איזה שאלה היינו שואלים, איפה נמצא הורים ותומים על הלב של הכהן הגדול? היינו שואלים, האם להיכנס כניסה קרקעית לעזה? אם לאו, ואז השם היה עונה דרך אהרון הכהן, לא. או היה עונה אולי כן. וכשהשם אומר כן, אין הרוגים ואין פצועים. כשהקדוש ברוך הוא אומר כן, אז כן. רבותיי, אהרון, אומרים חז"ל, הלב הטהור הזה של אהרון, שמפרגן ויש לו עין טויבו, הוא כזה אוהב את הבריות, הוא ראוי שעל הלב הזה, ונשא את ההורים ואת התומים על לוח ליבו לפני תמיד, הוא ראוי לקשר בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה היה תכונה אחת של אהרון, שלום ואהבה. מה התכונה השנייה? בן אדם למקום, כהן גדול, מקריב קורבנות ומחפר על עם ישראל, ועובד כל 40 שנות מדבר, מגיל 83 עד גיל 123 עבד במשכן שבמדבר. שיא הקדושה שבן אדם למקום נכנס לקודש הקודשים. רבותיי, ביום הזה שהיה אתמול נפלו שני דברים, ולכן הרבה מנהגים, לא אוכלים בשר בימים האלה, לא שותים יין, לובשים בגדים רק שאינם מכובסים ואינם מגועצים. למה? עמוד העבודה, שזה הקדושה, נפל, ועמוד השלום נפל, זה הזרע של החורבן. עמוד העבודה, בית המקדש, נפל בגלל חוסר שלום, בגלל בעיה של אי פרגון. היא רוצה להוסיף מרפסת בקומה השנייה, התנגדויות לוועדה המקומית. כבר יש ויכוחים. למה? הוויתור לא קיים. אם זה היה לבן שלה, היא לא הייתה מתנגדת. אם זה היה לאח שלה, היא לא הייתה מתנגדת. כאן אין אחדות, וממילא יש בעיה קשה של העדר מקדש, בעוון שנאת חינם. זה עמוד ראשון שהתמוטט באלף באב, והגרעין היה באחד לחודש החמישי. לכן זה כתוב דווקא בפרשת מסעי, שרומזת על המסעות של הגלות הארוכה של עם ישראל. תדעו לכם, שורש הגלות בזה שאהרון, המידות של אהרון אינם חזקות, הם נפלו, חסר בקדושה וחסר בשולוי. מה הכוונה חסר בשלום? אין מספיק דיבורים נכונים. פה זה כנס שמירת לשון. הלשון תפקידה ללוש בין אנשים, כך אומר רבי סעדיה גאון. לשון זה מלשון לישה. לשון פירושו מלשון ללוש. ללוש פירושו לקחת קמח, לקחת מרגרינה, לקחת שמן, לקחת סוכר, לקחת וניל, להכניס מגוון של חומרים ולחבר אותם יחד כדי שהדברים האלה יהיו עיסה אחת. זה נקרא לישה. כנ"ל המטרה של הפה, אומר רבי סעדיה גאון, להפוך שניים לאחד. אני שואל, אדם מגיע לישיבה, בת מגיעה לסמינר, אנשים מתחתנים, מה הופך את השניים לאחד? איך השניים נהיים אחד? על ידי הכוח שנקרא דיבור, לשון, מילים חמות, מילים של תמיכה, מילים של חום, מילים של עזרה, עידוד. זה הדבר שמחבר שני אנשים יחד. והדבר הזה, הדבר הזה הוא המטרה שלמענה הבורא יצר את הכוח ששמו דיבור. דיבור מלשון להידבר, להיות במקום אחד. זה עניין ראשון שהוא הבסיס של המשכן. המשכן ובית המקדש זה ביטוי להתחברות של כל הפרטים בעם ישראל, וזה והויו המשכון אחד. וזה מתבטא בלבבות המחוברים של כל עם ישראל. אבל יש עוד דבר שגורם לכך שתהיה לנו זכות לגלות את הבורא יתברך למטה ואין שום ניתוק ממנו, וזה היסוד השני של אהרון הכהן, קדושה. מה פירוש קדושה? עבודת המקדש, קדושתו של אהרון. מה פירוש קדושה? רבותיי, ישנו פסוק שמדבר על הקמת המשכן. הפסוק הזה הוא כל כך תמוע עד שאלשך הקדוש בא ואמר דבר שהוא האלף בית להבין את הפסוק ומה שם אמר. בפסוק כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שואל רבינו משה אלשך הקדוש, מתחיל בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים. אם הוא אומר ועשו לי מקדש, לא מקדשים, אז שיגיד ושכנתי בתוכו. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. ואם הוא רוצה לסיים בשכנתי בתוכם, שיגיד ועשו לי מקדשים. פוסח בלושן יוחיד וסיים בלשון רבים. תשובה, אומר אלשך, אתה חושב שהמקדש זה בניין בירושלים? המקדש נמצא בלבבות של כל יהודי בזה שיש לו מודעות לעובדה שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא חלק אלוקה ממעל. המציאות של המקדש פירושה, עניינה, להבין שאני חלק מהבורא, אני דבר מובדל מגוף, זה הנשום שלי. ושעשו לי מקדש, הכוונה היא, אומר רבינו משה אלשך, אני אוכל לבנות את המקדש ולהתגלות אליכם למטה דרך המקדש בירושלים, רק כשאני אוכל קודם כל להיות בתוכו של כל אחד ואחד. להיות בתוכו של כל אחד ואחד. יש מה שנקרא איכל השם, איכל השם הימו. עם ישראל עצמו זה איכל השם. ושכנתי בתוכם, אין הכוונה במקדשים, ושכנתי בתוכם, הכוונה היא בלבבות של כל יהודי. זה נקרא הקדושה הפנימית שלו. ואני רוצה להסביר מה זה מתבטא. הוא מבין שהמציאות האמיתית שלו היא אלוקות בתוכו, צלם אלוקים, מה שקרוי בפי העם חלק אלוקה ממעל. אנחנו לא חתיכות בשר. אני רוצה לספר שלי היה בן שנפטר לפני שנה ורבע, והבחור הזה בחור בחור צדיק, שמו היה אוריה. י' בניסן הוא הסתלק לבית עולמו תשע"ג, לפני שנה ורבע בערך. מדי פעם אשתי שואלת, איפה אוריה? קשה להקל את זה שבן שנולד וכל איננו, לא בא לשבתות, שכחה שהוא מת, אי אפשר להקל את זה בתוך הנשמה. אז אני אומר לה, איפה? מה זה איפה? הוא נמצא, פשוט עבר מהפרוסדור לטרקלין. אבל שמנו אותו בבור. מה? אתה לא זוכר שעם האצבעות האלה הכנסת אותו לתוך הבור 25 מטר ליד הרב שח בבית העלמין של נציבי ישיבת פונוביץ' בבני ברק? מה אתה אומר שהוא נמצא? אמרתי לה, מה ששמתי בבור זה את הבגדים שלו. הגוף לא נקרא בן אדם, הבגדים זה הגוף, שנאמר בספר איוב פרק י"א, אור ובשר תלבישני, עצמות וגידים תשוחחני. כמו שיש לי פה חליפה ויש לי חולצה, יש לי לבלב, אבל אני לא לבלב. כמו שיש לאדם חולצה ויש לו נעליים, יש לו גם לב או כבד או קיבה או תחול, אבל האדם הוא לא תחול. מה ששמנו בבור זה את המעטפת, האדם זה לא הבשר שלו. הרמב"ן אומר שכשרוצים לדבר על הבשר של האדם, אז כתוב בפסוק, על בשר אדם לא ייסח ובמתכונתו לא תעשו כמוהו, שאסור למשוח שמן המשחו סתם לתשמיש של חולין. אז לא כתוב על אדם לא ייסח, אסור לסוח על הבשר של אדם, זה הבשר שלי, זה לא אני. אבל הוא יצא והנפש הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והגוף ישוב אל האפר אשר לוקח משם. האדם זה מין תרכובת כזו שמבחוץ יש משהו פיזי בשרי, ובפנים, אני עכשיו מדבר לדוגמה, מי אני? חתיכת לחי? חתיכת שפתיים? מי מדבר? שיניים? לשון? מי מדבר? חך? גרון? הרי כל טיפש מבין שמי שמדבר זה רוח. תחתוך בן אדם במכון באבו כביר לרפואה משתית למיליון חלקים, אתה תראה שם את הדיבור, את השכל. ברור שיש דיבור ויש רגש, ולא רואים את זה ב-MRI, ולא רואים את זה ב-CT, ולא רואים את זה באולטרסאונד. אתה לא מבין שהבן אדם זה לא הבשר שלו? זה הטעות של רוב העולם, שמשקיעים בביגוד, בצבע, בכל מיני שטויות, ולא מבינים שהבשר הזה מגיע בסוף לבור. הבשר הזה, השווי שלו, זה כמצוי, כמו תשמיש הקדושו. כמו שלספר תורה יש מעיל, והמעיל הזה שומר על הספר, כיוון שהוא שמר על הספר, אז כשהמעיל הזה מתבלה כבר, אז קוברים אותו באדמה. למה קוברים? לא זורקים אותו לפח. כיוון שהקדושה של היריות של הספר תוירו מתפשטת ומתרחבת גם על המעיל שנקרא תשמיש הקדושו. אומר רבי סלוי, הגוף של בן אדם זה כמו המעיל של ספר תורה. הקדושה שלו זה אותו חלק מהקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שיש לו גוף שמגן, מחופב, הוא כלי למצוות, אז הגוף הזה התקדש, אז גונזים אותו באדמה. מה שקוברים את הגוף באדמה זה כיוון שהוא פשוט התקדש קצת. הקדושה של הנשמה פושטו גם על הגוף, אז גונזים, מעשה קבורה זה מעשה גניזה שגונזים שמס. אבל למעשה הגוף הוא לא האדם. לכן כשרוצים לומר שאסור למשוח שמן המשחו על בן אדם, לא כתוב על אדם לא יסח בפרשת כי תיסח, כתוב על בשר אדם. זה לא אני, זה הבשר שלי. הלוואי שכל הדתיים היו מאמינים וחשים את זה. אם אני רואה אנשים שכל הזמן מכניסים וצובעים את הגוף שלהם ומצמידים, למה? כנראה הם חושבים שהם חד בשר, אז הם משמיצים עם הבשר. נכון, הבשר שלי יפה, נכון, הבשר שלי ייקח, עובדים לעשות. אם הוא היה מבין שהמציאות האמיתית שלו זה אותו חלק אלוקה ממעל, המודעות הנשמתית שלו, אז הוא היה מקשט את הנשמה שלו. איך יותר מפרגנים, איך לא כועסים אף פעם, שכל כעס זה כתם לנשמה של אבוי דזורי. לומדים את הספרים של הרב אברהם טובולסקי, סדרת תיקון המידות. יש לי חברים שלמדו את זה כבר 250 פעם. אסר כעס מליבך, הם בחיים לא יכעסו. לא מדבר על התועלת הבריאותית של הדבר הזה. הם פשוט בן אדם הדומה למלאך השם צבקות. לא יעזור, הוא לא יכעס, הכל משמיים. הם לומדים איך לטפח ולקשט, הם מתקשטים בנשמה, זה נקרא קישוט הנפש. אנשים שלא יודעים שהם נפש, מסתכלים בראי, רואים בשר, הולכים לישון, משכיבים את הבשר, הולכים להתקלח, מקלחים את הבשר, הולכים לאכול, מאכילים את הבשר. אז כמו תינוק קטן, הוא חושב שהוא בשר, אז הוא מקשט את זה ומייפה את זה ומאפר את זה וצובע את זה ורוצה להראות לכולם את הבשר. רבותיי, זה פשוט ביטוי לחוסר הבנה מי זה בן אדם. האדם זה לא החלק שרואים בחוץ. אז אני אומר לאשתי, איפה אוריה? אוריה עלה למעלה והוא רואה הכל. אוריה עלה למעלה והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. וכמו שהרב יחזקאל לוינשטיין אמר ליהודי שהיה אז ילד קטן, היה יתום בן 10, אמר דה לך, אמא שלו נפטרה, מסכן, היה יתום, הוא היה שכן של עובר. יחזקאל לוינשטיין היה קדוש עליון שידע יותר מה נעשה בשבילי רקיע מאשר מה שנעשה בשבילי ניר או בשבילי שנחי או בשבילי בני ברק. ואמר לו, ילד, אמא שלך רואה אותך, אמא שלך שומעת אותך, וכל מצווה שאתה עושה, המצווה הזו מקבלת האמא כמתנה לנצח, כמו מכתב. אלא שבינתיים היא לא עונה למכתבים. היה איזה שבוי אחד, קראו לו גלעד שליט. הוא קיבל מכתבים, אבל לא נתנו לו לענות. הוא ידע בדיוק מה שנעשה פה. לאבדיל, אומר הרכאון, הקדוש רבי יחזקאל, דע לך ילד, קראו לו ישראל זלטס, שיהיה בריא, הוא יהודי כבן 60 פלוס כבר היום. אתה שלח לאמא מתנות. אמא בסך הכל עברה מהחדר המתנה לקליניקה, מהפרוסדור לטרקלין. היא רואה הכל, היא שומעת הכל, היא רואה מה שאתה עושה, ומה שאתה עושה זה מזרים לויטמינים. הויטמינים האלה נותנים לעילוי, זה נקרא עילוי נשומת. תתאמץ. היא אומרת לקדוש ברוך הוא בשמיים, הנה, הבאתי לך מפרסמת שמך בעולם, הבאתי לך ילד. זה מה שרבנו יוינו כותב באיגרת שלו לכל אמא יהודיה, שכל התפילות שלך והצדקות שלך והתעניות שלך וכל מאווייך וכל משאבייך יהיו כדי שתזכי לבת תלמיד חכם, אשת תלמיד חכם, ילדה או ילד שיהיה בן תורה, משום שאם את תזכי לזה, אני חותם לך, הוא אומר, אני ערב לך שלא תמותי לעולם. יהיה לך תמיד עילוי ועילוי ועילוי. כשתהיי כבר בעולם הנצח, כל מצווה שהבנים או הבנות שלך יעשו, את כאילו עשית את זה בעצמך, כיוון שהילד הוא כמו הרגליים של אבא ואמא שלו, וכאילו האדם לא מת, הוא השאיר רגל חיה שמזריקים זריקת ויטמין של חיים ברגל, וזה מזרים צמיחה ועילוי גם לגוף עצמו. אנחנו חייבים להבין את הנקודה השנייה של אהרון הכהן, קדושה. מה פירוש קדושה? המציאות שאנחנו משכן הלבבות, עם ישראל ושכנתי בתוכו. אם אנחנו נכניס לעצמנו את האמת הברורה, היום אני בא לפה, שומע לוויות, הרצל, הרצל, 53 כבר, כל הזמן עולה ועולה, השם יעזור שזה ייפסק ויאמר לצרותינו די. עובדים עכשיו ויש מאות אלפי אנשים בפחד מוות, ואנחנו רוצים לתרום להם תרומה אמיתית, שהתרומה הזאת תגרום להפסיק את הערג ולהפסיק את הצרות. רק 40 אלף חיילים בעזה, יש להם הורים, נגיד 80 אלף הורים, 40 אלף מחכים להיכנס בגלל שמרחיבים את הכל ונכנסים לעומק המקומות הכי מסוכנים, אז זה כבר 80 אלף. יש להם 160 אלף הורים, יש סבא וסבתא, אחים ואחיות, לפחות 500,000 איש שכל טלפון שהם מקבלים מקפיץ אותם, שמה זה מקצין העיר להודיע שהוא מת. זה לחץ אטום, לחץ אטומי, לחץ נורא. האם אנחנו נשב בשקט ולא נעשה משהו? הרי אנחנו עם אחד, וכשיש רגל כואבת, כל הגוף כואב. חופץ חיים במלחמת העולם השנייה, לא אשתו קמה באמצע הלילה, היא רואה שהחופץ חיים לא נמצא במיטה. היא נבלה, איפה הוא נעלם? חיפשה אותו בבית, ראתה שהוא שוכב על הרצפה בסלון. שאלה אותו, רב, בא לישראל מאיר, למה אתה בסלון? אמר, איך אני יכול לישון על פוך ועל מזרון כשעשרות אלפי חיילים בפחד מוות בקרבות בגבול? איך אני יכול להיות אגואיסט כזה? איך? אני הרי חלק מכלל ישראל, עם ישראל זה גוף אחד, זה לא צורפתים, כל אחד בודד לעצמו, כמו שנאמר אצל עשיו, שישה נפשות ביתו, שש אבל כל אחד נפש נפרדת, 70 נפש, אתו אחד ושמחו אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד. איך אני יכול לישון על מזרון כשעשרות אלפי חיילים נכנסים וכל שנייה זורקים עליהם משהו אחר? רבותיי, אנחנו חייבים משהו לעשות. מה עושים? מה עושים לאחר שאתמול איבדנו את היסודות של המציאות של שיא הקרבת אלוקים, אחדות הלבבות והמציאות של משכן השם בלב של כל אחד? קודם, הדבר קשור זה בזה, צריך להבין. הלוחות הברית, יש שם 10 לוחות, 10 דיבורים, שני לוחות הברית. איך נקראים לוחות הברית בתורה? צמידים. איך אני יודע? איפה כתוב שהלוחות נקראים צמידים, רבותה? אליעזר מביא תכשיטים לקלה, הקלה הראשונה שהתחתנה בתור קלה יהודיה, שרה לא התחתנה בתור יהודיה עם אברהם, כשהתחתנה איתו הם היו עדיין בני נוח. אברהם התגייר בגיל 99 בברית מילה, אבל היהודיה הראשונה, היהודי הראשון שהתחתן בתור יהודי, היה יצחק ורבקה. לכן התורה מעריכה, עריכות עצומה בפרק חפדלת, הפרק הארוך ביותר בחומש בראשית, איך נהיה השידוך היהודי הראשון. יש שם מרכיב של תפילה, אליעזר מתפלל הקרן לפני היום, יש שם מרכיב של בדיקה של חסד, האם הבחורה הזו מבינה מה זה סינה, אם היא תאמר שתי אדוני וגם גמליך אשקה. יש כאן מרכיב של שדכן שמעורב בתיווך בין שני הצדדים, שמרבה מאוד בדברים, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. ויש גם מרכיב של תכשיטים, והוא נותן לה 10 זהב משקלם, שני צמידים. אומרים חז"ל, מביא רש"י, מה הוא מתכוון בצמידים האלה? 10 זהב משקלם, את הולכת להיות אמא שמקימה את כלל ישראל. את שומעת רבקה, שהתקימי עם שמקבל לסרס הדיברס, שבאסרס הדיברס כותב רש"י בשם רבנו סעדיה גאון, שרמוזים כל התרי"ג מצוות, והם שני צמידים, הם שני לוחות מצומדים זה לזה. שואלים המפרשים, זה הדרגש של שתי הלוחות? זה הדבר הכי מגדיר את הלוח, שהם צמודים? ואם זה היה לוח אחד עם 10 דיברות, היה לא טוב? מה הדגש הזה שהם צמודים, צמודים? יש לי פה, אני רואה את הפרוכת, פעמיים על הפרוכת, שני לוחות הברית צמודים. מה זה משנה אם צמוד או לא צמוד? העיקר 10 דיברות. תשובה, אשלה הקדוש וגם לבייס הזה ברמב"ן, שחמשת הדיברות הראשונות זה בין אדם למקום, בצד ימין, הלוח הימני, אנוכי השם, לא יהיה לך השבס, וחמשת הדיברות השמאליות בלוח השמאלי זה בין אדם לחברו, כמו לא תרצח, לא תגנוב וכן הלאה. אצל עם ישראל אין הבדל בין שני הלוחות. יהודי שלם זה רק אם הוא שלם גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. אני מצטער להגיד את זה פה, אני ממש מתבייש, אבל יש אנשים שהם מדקדקים מאוד בהלכות שבת וגם בהלכות צניעות אפילו, והם באמת צדיקים כמו שצריך בהלכות כשרות, ולא יכניסו לפה דבר שהוא סוף אקספייקר, איזה כשרות, גוף כשרות שהוא לא ממש ממש עד הסוף. ויכולים לפגוש את החבר ולבוא עם פנים חמוצות או עם פנים חמורות סבר. לך תסביר לו שלא להאיר פנים לחברו זה איסור תורה שלא תנו איש את עמיתו. בהונאת דברים הכתוב מדבר, אומר רבי אליעזר ממץ בספרו ספר יראי, כל המלבין שיניים לחברו יותר חשוב ממשקה וחלב. יש משנה שכל ילד לומד את זה בחדר, אפילו בכיתה א' או במכינה. מה כתוב שם? הווי מקבל את פני כל האדם בשמחה, או בלשון אחרת בסבר פנים יפות. שאל הרב דסלר, אולי אחד יודע פה, מי הוא התנא שאומר את הדין הזה במשנה, הווי מקבל את פני כל האדם בסבר פנים יפות? מי הוא התנא הזה? מה השם שלו?
שמי.
יפה, שמי. שואל הרב דסלר, שמי? שמי זה מידת הדין, שמי זה מידת ההקפדה יותר, הכל דין. היה מתאים שהילל יאמר את זה, הילל מידת האהבה, מידת הרחמים, הילל אומר וכן הלאה, תלמידיו של אהרון. שמי? שמי הוא זה שאומר, הערה של הרב דסלר, שמי הוא זה שאומר שתקבל פני כל האדם. אומר המאירי, מה זה כל האדם? כולל אנשים לא מהחוג שלך, לא אופין אם זה, לא מהסוג שלי, מכל החוגים, אדם באשר הוא צלם אלוקים. השמי אומר את זה סימן שהעניין הזה זה לא חומרה, זה לא הידור, זה לא לפנים משורת הדין, זה דין. רבותיי, הוא מחמיר מאוד, רואה מישהו פרצוף חמוד, זה נקרא ביידיש פרביסן אפוני, זור אפוני, פנים חמוצות. תגיד לי, זה נקרא צמודים? אתה יודע שיש מצווה גמורה? אליהו הנביא גילה לנו סוד בספר תנא דבאליהו. הוא אומר, אדם יעלה לשמיים, אחד השאלות הראשונות שישאלו אותו, המלכת את חברך בנחת רוח? נתת לו תחושה מלכותית? כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. והוא עושה את החשבון, יגר את הרמב"ן, לא מבין, איפה הצמודים? מקפיד ולא דום למוקוי מדקדק עוצו, איפה הדיקדוק? איך אמר לי אחד הרבנים שלי בענייני כשרות, אני לא יודע, אני מפחד לומר את זה, אני לא רוצה להחליש את העניין של הבשר בחלב, אני רוצה להגדיל את הנושא של אבק לשון הרע, פרגו. הציבור יודע שלפי רוב רובם של הפוסקים, לקחת אוף ולבשל אותו על האש ולאכול אותו עם גבינה, זה איסור דרבנן, זה לא אסור מהתורה. אוף עם חלב ביחד לבשל ולאכול, איסור דרבנן הוא חמור, אבל זה לא איסור תורה. איסור תורה זה חלב עם בשר בקר. ואילו לא לפרגן לשני, להתרגז על השני, איסורי דאורייתא. בנותם לחווי רוי, כל דבר זה דאורייסה. לצער אותו, להרגיז אותו, קצת לצחוק עליו, לקנה בו, הכל דאורייתאות. הם צמודים. לחילופין יש גם סוג שני. חבר'ה מנים, מחייכים לכולם, מה שנקרא ג'נטלמן, אבל כשהוא מגיע לבניאס ורוצה לאכול ולקנות שם איזה בגט, אומרים לו, אדוני, הכשר, הכשר רציני, לא סתם חתימה של רבנו, מישהו כתב סתם התפיס. אוי, זה לא בשר, עזוב, עזוב, זה לא בשר, זה סתם עוגה, מה כבר יכול להיות? זה שוב אין לו צמידי. הוא נחמד לאנשים, אבל רק רגע, אולי לא ניפו את זה בנפת משי, ואתה אוכל, לא נעים לי פה לתאר את זה, מה שאני יודע מכלי ראשון, איך שראינו את זה עם הגופים המכשירים, אתה אוכל רסק של תולעים, ואתה אוכל ביצים שהיה בהם דם, אולי אתה אוכל טבל שלא יפרישו מעשר, אתה לא יפרישו חלה, אולי זה ערבי בגליל שאפה את זה בשבת, את הבגט הזה, הוא לא מדבר מהשכל. כשהוא עומד בקיוסק שם בבניאס והוא נורא רעב, הוא מדבר מהבטן, והבטן זה שוחד שמעבר עיני חכמים. מה זה אתה לא מדקדק? הוא הולך מדבר, הולך פה ושם, מדבר עם כל אישה בעבודה. רק רגע, מה זה? אל תרבה שיחה עם האישה. אל תהיה כזה דוס, מספיק. זאת אומרת, הוא חזק בלוח השני. בלוח הראשון שנוגע לקדוש וצניוס הוא חלש. גם זה לא יהודי. צמידי מה שאליעזר מראה לרבקה. גם זה לא. אומרים לו, אדוני, ככה אוכלים אבטיח? מותר להוציא את הגרעינים מהאבטיח ולהביא לשולחן צלחת עם חתיכות אבטיח ללא גרעינים? בוירר! ייתכן שזה איסור תורה אפילו. סגילה. אוי, מה אתה כזה קטנוני להוציא גרעין? מה עשיתי פה? שוב, אין לו צמידים. הוא לא מבין מה זה שלמות התורה. אהרון הכהן, יורצייט שהיה אתמול, היורצייט היחיד שכתוב בתורה, מצד אחד סייה בנודום למוקוי, כהן גודל 40 שנה, מחפר וחיפר על כל עם ישראל, וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל עם ישראל, ומצד שני לא סגר את המשרד של השלום בית. 80,000 ילדים קוראים להם אהרונים. לא סגר, בן אדם זקן בן 100, בן 120, בן 118, ממשיך לעבוד, וכשזה נופל יש חורבן. ממה נובע השילוב הזה שאנחנו ציינו אותו בתורה כהוראה לדורות? התורה היא לא ספר של יורצייטים, היא ספר להורות לך, אדוני, תחזק בתקופה הזו את התחושה של האחדות, את הקדושה. הקדושה קשורה לאחדות. אם אני מרגיש שאני נשומה, אז אני דואג לנשומה השנייה גם כן. אם אני חושב שאני חתיכת גוף, אז אני אומר, אני דואג לגוף שלי, אני רוצה שיהיה לי כיף, שיהיה לי אגו, שיהיה לי אגו. אבל אם אני יודע שאני רוצה לטפח את הנשומה, אז הנשומה תטופח אם אני אעזור לזולת, אם אני אוהב אותו. איך אמר רבי ישראל מסלנט? האילומה זה של השני, זה האילומה בשלך. אם אני שואלים אותי אנשים שלצערנו רחוקים מתורה, כבוד הרב, תגדיר לי את ההבדל בין דתי לחילוני. תגדיר לי למה זה. מה ההבדל בין בחור בן תורה לבין אדם מרחוב יפו שהולך לאכול עכשיו אספרסו באיזה מקום? תגדיר לי את ההבדל. אני אומר, תודה, מה ההבדל? ובן בא לשימון. אומר לו, שימון, עשה לי טובה, תגיש לי כוס תה. תגיש לי כוס קפה. כך אומר רובן לשימון. מה שימון מגיב? אם הוא בן תורה... איזה שאלה, ודאי, רובן, חכה רגע, אני מיד עושה לך. אם הוא לא בן תורה, מה, אני פרייר שלך? תכין לעצמך. זה ההבדל. למה? ממה זה נובע? אם הוא בן תורה, אז הכוס תה שלו שמבקש רובן, הוא בעצם העלייה הרוחנית של שימן. אני דומה לבורא, הבורא נותן פעילות לבלב ללא צורך בזריקות אינסולין ברגע זה. הבורא נותן לכולנו פעילות לב וקצב אחיד, בלי צורך בטרנזיסטור ופולסים, לאזן קצב. אני גם רוצה להיות דומה לו. איך אני דומה לו? גם אני אתן. אז הקוס תה של רובן זה האילומה בשל שימן. אז איש ואישה עם שכינה ביניהם, אז האיש אומר, לא, 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 אני אלך למכולת, מה פתאום? את תמשיך לישון, את צריכה לקום מחר בבוקר מוקדם. האישה אומרת, לא, אני אלך למכולת, אתה צריך מה ללמוד חזק. זה סוג הוויכוחים הנחמדים שיש אצל בני תורה. כל אחד רוצה בטובת חברו, משום שיותר ממה שעושה בעל הבית עם העני, העני עושה עם בעל הבית. בעל הבית נותן לעני פרוסת לחם. העני נותן לבעל הבית קרבת אלוקים. מעלה אותו. אבל אחד בלי תורה, הגוף זה אני, אין לי כוח, שחרר את הלחץ, רד לי מעברית, תכין לעצמך את הכוס תה. ההבדל אדיר בין מבט גופני למבט נשמתי. הדבר הזה משליך על הנושאים שקשורים אלינו. אני רוצה לספר פה דבר שזה יזה האפשים כשאני מגיע לפה. מתקשר אליי אברך, אומר לי, בוכה לי הרב, אני כמה שעות לא נרגעתי והתקשרתי אליך בצהריים. יש לי בן בכור, ילד פרח, 13.5, לא דיברתי עליו לא עם הסבא ולא עם הסבתא, משום שזה פן ממש איינורה, אחי ילד מתוק בכל הסביבה, למד נושים נזיקים משני אז כבר עד כתביו. אמרו לי, זה יצא הרב עובדיה של הדור הבא, זה יצא, איזה ילד. פתאום בכיתה ח' עכשיו הוא נכנס לכיתה ז', נסו לו בר מצווה, בחצי שנה האחרונה הרבי אומר לי, תשמע, קורה פה אולי עין הרע, לא יודע, הוא לא מקשיב אותו דבר, הוא מקשיב, אבל לא כמו שהיה, הוא לא מקבל מאות כמו שהיה עד עכשיו, הוא מקבל 80, 70. קורה פה משהו, לא מאופס, לא מאוזן. התחלתי לעקוב אחריו, כשהוא בוכה לי בטלפון עד שהגענו פה לרחוב תחכמוני. הוא אומר לי, אתה יודע, אתמול בלילה רציתי, שמתי לב שהוא לא נרדע מהר במיטה. הוא ככה זז במיטה מצד לצד, מתחת לשמיכה. באתי לחדר, אמרתי, ינקלה, מה קרה לך? אומר, אבא, אל תיקח לי את המצלמה. אין שם לא אייפון ולא טלפון ולא מסך, אין כלום. בית צדיק, צדיק, צדיק. בית איכותי ביותר, מוגן מסלולר, מוגן מלוויינים, מוגן מכבלים. מי מדבר על טלפון לאבא, רק כשר? הכל בסדר. והאישה צנועה, אבל הילד קיבל מתנה לבר מצווה, מצלמה דיגיטלית, הסבא. קיבל מצלמה. אז הוא אומר, אבא, אל תיקח לי את המצלמה. זה בסדר, אני בסדר. ככל שהילד הוא אומר לי, יותר ביקש, אני לא אפתח את המצלמה. הבנתי שהוא מסתיר משהו. הבנתי שכמובן, הוא מחביא משהו. אמרתי לו, בסדר, בסדר גמור. בלילה, כשהוא נרדם, לקחתי כמובן את המצלמה. רציתי לדעת מה יש שם. התעלפתי על המקום. 70 תמונות שהוא צילם שם רגליים של נשים שלא מכוסות כדת וכדין. צילם רגלי בנות, אומרים להם מיליון פעם, צילם בגדים נצמדים, יש לה לייקרה, יש לה טריקו, נצמידה את החולצה, והוא צילם את כל המקומות האלה, והוא לא, הוא אומר, הוא יורד מיום ליום. התעלפתי כשראיתי מה הוא צילם שם. אומרים לבנות האלה מיליון פעם, גברת, תרחיבי את החולצה, זה מגרה בנים, זה מוריד אותה מהתורה, תפסיקי כבר לגרות אותנו, זה מסלק והורג חיילים בעזה, כך אמר הבורא. לא, אני רוצה שיראו לי את הגוף, שיצמד. רבותיי, אי אפשר לתאר כמה נושרים יש בגלל המחלה הזו. ממה זה נובע? אני גוף, רוצה שיראו את הגוף. גברת, את לא שמה לב שכל כך מדגישים הפוסקים שאם בגד נצמד לגוף זה נידון כהולך ללא בגד. אני פשוט מרחם עליה, היא תעלה למעלה אחרי 120, יגיד לה בית דין של מעלה, גברת הלך בלי בגדים כל החיים, בעלי היה רשקשיבה. גברת, אם הבגד נצמד אז צורת הגוף ניכרת, אם צורת הגוף ניכרת אין לך בגד. מטרת הבגד להחביא את הגוף, לא להבליט אותו. גברת, עד מתי נסבול מהגוף שלך? כל הזמן מבליטה ומצמידה בלייקרה, בסטרץ', בטריקו, נצמח, חייב שיהיה אוויר בין הגוף לבין הבגד. מה הבעיה, חילוני? את חניוקית, את חנונית, את דוסית, את ראש בקיר. הם יכתיבו לנו את החיים? רבותיי, חיילים מתים. אני לא יכול לשכוח את הרב עובדיה. היינו שם איזה פעם, היה תאונות בצבא. צאלים, א', צאלים, ב', אסון מסוקים, תאונות דרכים. יש לי איזה חבר, חזן צבאי אחד, כשהוא בוכה לי, אומר, אני עושה כל מלא רחמים, עושה אזכרות, אז חייל כמו שעכשיו, ופה ופה, זה 53, רחמונו לצלן, אז אני עושה אזכרות, הלב שלי נקרע, אבל מה, לפחות החייל הזה מסר את נפשו למען הגנה, מסר את נפשו למען דברים גדולים, אבל רוב ההזכרות שאני עושה לא מגיעים לתקשורת ולא יודעים אותם. על התאבדויות של חיילים, על משחקים עם נשק שנפלטים כדורים, על תאונות באמצע הלילה. סתם עבודי נשמות, תאונות על ימין. אז מישהו בא לשאול את הרב עובדיה, הרב, מה קורה פה? מה התאונות האלה בצבא? מה הולך פה? אמר, מה התאונות? תוציא את הגמרא. הבורא אמר בגמרא במסכת שבת, דף למד ג', בעוון נבלות פה, חוסר צניעות. בחורי ישראל מתים, יתומים ואלמנות זועקים ולא נענים. אתה יודע מה הולך שם בצבא עם החיילות והחיילים? אתה יודע איזה הפקרות וצחוקים וניבולי פה? איך יהיה השגחה? אלוקים אומר, אני אשמור עליכם, 3,000 טילים, לא פוגע. אתמול טיל אחד, עשו הפסקת אש, הם ישבו לשתות משהו, בום, ופצמר על הראש של 4 חיילים הרג אותם, באמצע ששתו משהו. חיות, חמאס זה חיות, אתה עושה הפסקה תש, הוא רק צוחק עליך, באמצע שאתה שותה משהו הפסקה, הוא זורק עליו ברמת אשכול, פגע בו ישר. אבל במקרה טיל תורה של קסם הלך למצרים, 7 הרוגים מצרים ו-20 פצועים, לנו 3,000 טילים ולא פוגע. אתה לא מבין שמישהו שומר פה? אבל אם יש בכל זאת הרוגים, אומר הבורא, אתה יודע למה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך מכף אויביך ולתת אויביך בידיך, אני אשמור עליך, אבל בתנאי אחד, ולא יראה בך ערת דבר ושב מאחריך. תפסיק עם הצמוד הזה. גוף של אישה הוא דבר מושך ומכשיל, חייבים לידע את זה כל ילדה ואישה. לכן עלייך לחסות את זה, ואז אין משיכה ואין כללה במקום. לא יכול לשכוח את האישה הזו, בעלת תשובה בגיל 27. 32 היא התחתנה אחרי שהתחזקה, כבר היום 11 שנים היא נשואה, אין לה ילדים, 43, ביקשה מבעלה, ביקש ממני, תביא לי את הצדיק של הדור, את הרוח הקודש, אני מפחד שאני לא אזכה לפרי בטן, אני רוצה לפחות שיהיה אחרי אחד שיאמר אחרי קדיש, תביא לי את האיש ששהוא. הבאתי אותו, ברך, הצדיק הזה, כולם מכירים אותו, ברך, ברך, ברך. אחרי שהם הלכו, הוא אומר לי דבר שזעזע את נפשי. הוא נהיה אדום כמו לפיד אש, ואמר מה הוא מרגיש ברוח קודשו. הוא אמר, תגיד לי, שמעת שכתוב שאין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין? נכון, ברכה שורה, ברכה, בריאות, פרנסה, טוב, שורה בדבר שהוא מכוסה. רעדתי, ראיתי שהוא נהיה אדום, כאילו ממש בעליית נשמה. אמרתי, ודאי שמעתי. אבל דע לך שאין הכללה שרויה אלא בדבר החשוף לעין. ואז הוא אומר לי מה שהוא רואה ברוח קודשו, האישה הזו עכשיו בסדר, אבל עד גיל 27 היא הלכה בלבוש כזה צמוד שגרם לעשרות אלפי זוגות עיניים של גברים להסתכל עליה, ואני רואה אלפי זוגות עיניים לא נותנים לה להיות אמא בישראל. המשוגעת הזו, במקום לקחת את הגוף הזה ולהחביא אותו כדי שתשרה בו ברכה, ילדים בלי תסמונות, הולכת ומבליטה אותו, ממילא כולם מתגרים, היא מכשילה אותם ביסורי תורה, הם עוזבים את הישיבות בגללה, חוץ מזה היא גם יורה בעצמה, יש לה מחלות באזורים האלה, יש לה מחלות בגוף. הטיפשה הזה אומר, תגיד לכל בנות ישראל בארץ ובעולם שיפסיקו להיות מטורפות חילוניות. הגוף של אישה נועד להוריד נשמות לעולם עם בריאות וילדים מתוקים וצדיקים, לא כדי להבליט את הגוף ולגרום משיכה לאלף ואחד אנשים. תעשי טובה. יש לי פה שרבול, השרבול הזה לא צמוד לזרוע, זה נקרא כיסוי, אבל אם אדם משתגע ורוצה להצמיד עם טריקו את השרבול לזרוע, זה נחשב שהוא הולך ללא בגדים. צריך לפרסם את זה לכל ילדה ולכל אישה. הרב ניסים קרליץ כתב מכתב וכולם התפלו איך הוא ביזה את עצמו עד כדי כך לכל בנות ישראל ונשותיו. תדעו לכם, חייבים חצאית שמכסה לפחות את רוב הרגל שמתחת לברך, לא מספיק 10 סנטים מתחת לברך, אפילו יש שם גרביים של אלף דניאל, שום דבר, רק כיסוי כיסוי. ואז הוא כותב מה המקור שחייב מדינה בכיסוי, ואם עושים שם קידוש לא מכוסה שם המקום, זה קידוש פסול וברכות לבטלה. אז הוא אומר, לכל אישה ולכל אדם מתחת לברך יש מקום שמתרחב, המקום המתרחב הזה צריך כיסוי. בדרך כלל לאדם הרגל ברך, מתחת לברך מדע קצת ומתחיל להתרחב, כל המקום המתרחב חייב כיסוי גמור. זה יוצא בערך עד חצי, לא מהברך לקרסול אלא מתחתית הברך לקרסול, זה בערך רוב הרגל. שאלו אותו, רב, זה לא נעים שרב כזה כמוך בן 90, אחיין של החזון איש, מתחיל לפרט איך נראים רגליים של אישה? זה לא כך נעים, לא מכובד. אתה יודע מה שהוא אמר? אני מעדיף להתבזות שלא יקרה עוד מוות של חיילים. זה הורג אנשים, שהאישה הכי טיפשה גם תבין שהגוף שלה הוא גוף שצריך להסתיר אותו, לא להבליט אותו. תראה מה שעשו לנו אחינו הטועים, הם לוקחים גוף, את הבגד כאמצעי להתבלט, להשוויץ, הבגד נועד להחביא, הגוף זה משהו אלוקי כמו יעלומים. יעלומים לא נמצאים על השולחן, יעלומים נמצאים בכספת, על הכביש נמצאים חתיכות, שקיות ריקות של במבה וביסלי, לא דברים של יעלומים. מתי אישה תכבד את עצמה? יש לי דודה זקנה באנגליה, כל כך התפעלתי, היא אומרת שאחד מגדולי הרבנים בא לשם, אמר, אתם יודעים למה המלכה אליזבת חיה? אישה זקנה שלא מתה כבר למעלה מ-90, כל התמונות שלה מופיעות בכל הלירות סטרלינג. למה אמרו השאיר את האישה הזו? זה הכל בשבילנו, מה זה? יש שם טענות של עשרות מיליוני אנגלים שהאנשים האלה מבזבזים כסף, זה כבר לא שלטון מלוכני, יש להם ארמון בקינגהם בווינדרזור, כולם מלא תכשיטים, מה שצריך להחזיק את זה? פעם הייתה שלטון מלוכני, זה נקרא באנגלית the United Kingdom. היום זה לא נקרא מלוכה, היום זה ראש ממשלה ברחוב דאונינג 10. בכלל הם סתם ייצאו, חבל על הכסף שמשקיעים בארמון המלכה. ויכוח שלם באנגליה, אמר אותו אדם גדול, אני אגיד לכם למה הבורא השאיר את המלכה, כדי שבנות יהודיות יראו איך נראית מלכה. היא נראית הרי סופר חרדית, שיער קצוץ, חולצה דיולנית, בחיים לא תלבש צמוד, חצאית ארוכה, שגויה, גויה, לא אישה יהודיה מימי השערים, גויה. לא, היא רוצה שיראו לה את השערות מקדימה, לא רוצה לחסות, היא לא דוסית, היא קצת קשורה לאלכוהוליסטים, למסוממים, היא רוצה להיראות מודרני, אז היא לא מכסה טוב טוב את השערות, וגם זה נצמד עם טריקו שרואים כל טיפה בגוף שלה. איזה הידרדרות, את בת מלך, תלמדי מאליזבת, גויה, הולכת כמו הכי חרדית שיש. מתי יבינו זאת הטיפשות האלה? אז אם זה היה נזק לעצמם, גם היה נורא והיום. נזק בסילוק שכינה, תוצאה, חיילים חוזרים בארונות. נזק ליצירת בחורים חילונים ושבבניקים בכמויות, וכולם אומרים לנו, מה לעשות, ראיתי, נדלק לי היצר הרע, והלכתי לקנות אייפון, גמרנו, הורדתי את הכיפה. הכל בגללה. שלוש, רוצה לעצמה מחלות שכולם נועצים את עיניהם בה. למען השם, כסי את הגוף הזה. תרחיבי את הבגדים. זה נקרא שיש מודעות נשמתית. הגוף זה לא אני, לכן אני מסתיר אותו, אני זה הנשומה שלי. אז אני רוצה לקשט ולצחצח את הנשומה. איך לא כועסים, איך מפרגנים, איך לא מקנאים, איך מתחזקים בתפילה, איך מתגברים בעשיית חסד. זה הקישוט הכי יפה שיש ליהודי להבין. אם אנחנו ראינו שבלעם הרשע קיבל מיליונים בשביל לקלל את עם ישראל ולא הצליח לקלל, ובלק התרגז עליו ואמר לו, לקוב אויביי לקחתיך, והנה ברכת ברך, אתה משוגע, מה אתה מברך אותם? אני שכרתי אותך בשביל לקלל אותם. אמר לו בלעם, תשמע, הקללות האלה מועילות אצל גויים, בין מואב למדיין, לא עם יהודים. השם אוהב את היהודים, וכל זמן שהוא איתם הם מוגנים, חלק השם עמו. אם אתה רוצה לפגוע בהם, עזוב את הנושא של קללות, אתה תגרום להם שהשם ייפרד בצורה אחת. השם שונא זימה, אלוקיהם של אילו שונא זימה. אומר לו בלעם לבלק, תגיד לי בלק, יש לך איזה בת? בת אחת יש לך? אמר לו, יש לי אחת, קוראים לה קוזבי, בת מלך, מכובדת, יושבת בארמון. אתה מוכן להפקיר אותה לצמוד וקצר ברחובות וחצי שיער בחוץ? אמר לו, כן, למען להרוג יהודים. כן, הפקיר אותה, בעקבותיה באו כל הזדלות והפשוטות, מנה ראשונה 24 אלף הרוגים. ואם פנחס לא היה בא ודוקר ועושה, אז הבורא אומר, קיליתי את בני ישראל בקנאתי. לא שואה של שליש העם היהודי, כל העם היהודי. פנחס נהיה אליהו הנביא מהמעשה הזה. הוא נכד של אהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון. הוא עשה מעשה של שלום, הוא הציל יהודים. רבותיי, עלינו להבין את ההשקפה האמיתית. זה בניגוד לרדיו, בניגוד למקולת, בניגוד לתקשורת. הם ההפך הגמור מההשקפה לצערנו. הם אחים טועים, 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 אבל זה משפיע על הילדות שלנו. היא הולכת לקנות בגד, בום, נצמד להכל. תביני, איסורי דאורייתא חמור מלאכול ביום כיפור. לא, יום כיפור היא בחיים לא תאכל, אבל להצמיד לגוף, יראו כל בליטה, יראו כל צורה של גוף, זה אין לה בעיה. תביני, זה הצד בלעם, מתים חיילים ללך. תפסיקי להוריד את ההשגחה מאיתנו. הבורא אומר, בבקשה, יש פה ספר תורה, אני מוכן להוציא אותו. פרשת כי תצא חומש דברים, אני אציל אותך בתנאי שלא יראה בך ערוות דבר. המסתכלים, יש ערוות דיבור, ממילא. אני שב מאחריך, אני שב לאחוריי, תסתדר לבד עם החמאס. אנחנו חייבים לעשות מעשה, להחזיר את הקדושה של אהרון הכהן. זה מה שאתמול, הייתה לי איזו הרגשה, פעם ראשונה שטיל שלהם פגע ישירות והרג חמישה אנשים ופצע איזה שמונה. פעם ראשונה, מתי זה היה? ביום מיטתו של אהרון הכהן, אתמול. א' באב, בדיוק בכוח שיש איזו חולשה, וזה מחייב אותנו לחזק את העניין הזה. לכן אני רוצה להציע, מי שרוצה לתרום למען, שלא יהיה צלף פלסטיני שיהרוג חייל חס ושלום, ללכת אחרי הכנס הזה הביתה, לבדוק, יש טריקו לזבל, יש חצאית שלא מספיק ארוכה, יש ברחוב מלכי ישראל שתי חנויות שמעריכות עם דנטלים עד המקום שצריך, יש כאלה שלא מעודכנות, יש להם חצאית מפעם. צריך להרחיב. זה המאמץ, בזה התגרמי שחמאסניק שרוצה לצלוף על חייל יחטיא את המטרה, אז שהשם יעזור ולא יהרוג אותו. זה תרומה אמיתית, משום שעם ישראל זה גוף אחד, ואם את עושה חיזוק בנושא הזה, זה כמו זריקת חיים שמקרבת את הקומה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. וכשמתקרבים יותר זה חיים, אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, יותר קרבה. אבל מה זה קשור? אני עושה חיזוק, מה זה קשור לחייל? את והוא אחים, עם ישראל זה אחד, זה אחד. גברת, תלכי לגרדרובה דבר ראשון, אני מתחזקת כתוצאה מהיוזמה הזו פה בישיבת השלום, ואני רוצה לתרום את חלקי. המצב מסוכן, יש מיליוני בני אדם בפחד הלילה הזה בשלוש בלילה, כל אזור המרכז יצא בבעלה מהמיטות לכיוון הממדים. זה פחד של ילדים, שתיים בלילה, שלוש, שתיים וחצי. להווה ידוע, את רוצה לתרום משהו? את הרגשה של אהרון הכהן ורעך ושמח בליבו, מרגיש את הזולת, בבקשה. שלום וקדושה. שלום וקדושה. שלום פירושו, אני רק רואה בטוב ירושלים, רואה במעלות חברינו ולא בחסרונן. לא מדבר דיבורי שלילה, לא מדבר בחיים, לפחות בשבועות הקרובים אני לא מוציא מהפה מילה שלילית. וזה הסנדוויץ' שאני נותן לחייל. אל תביא סנדוויץ'ים לעזה, זה מיותר. תביא סנדוויץ' בזה שאתה לא הולך לכיוון של הבגדיה שלך ומוריד את כל הלייקות והטריקות מהאזור, ומחליט החלטה שיהיה אוויר בין הבגד לגוף, אוויר, שיהיה אוויר, איזה מרחב כאן, וממילא יהיה ברכה בגוף הזה, והגוף הזה יגרום, יביא לכך שהילדים וכל המערכת תהיה בבריאות איתנה, בילדים מתוקים. זה מה שאנחנו מבקשים. זה חלקם של נשים, וחלק הגברים הוא כמובן בעמל התורה של בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואז חרב לא תעבור בארצכם. החרבות של היום זה קסאמים, זה גרדים, זה מטולי RPG, זה סקאדים, זה כל מיני פצמרים. חרב לא תעבור אם בחוקותיי תלכו, אז הושכבתם ואין מחרית. לא כמו בלילה הזה ברעננה שכולם שכבו בפחד מוות, שכבתם ואין מחרית. גברים לומדים, הבן שלי אומר לי עכשיו, אבא, יצא לי לילה קודם בין 2 ל-5, 24 שעות הבחורי ישיבה מגויסים ללימוד, יומם ולילה משמרות לימוד, 45 בחורים בבס מדרש בין 2 ל-5, גמרנו ב-5, אנחנו לישון שעתיים, באו החבר'ה של 5. למה? רוצים להציל חיילים. אני מאמין לדבר השם, ככל שיותר מתחזקים בהתקרבות לבורא, אז השמירה, מתקרבים למקור החיים. אז מה שמתבקש מאישה זה התלמוד תורה שלה. התלמוד תורה, אומר הגאון מווילנה, של אישה, זה הנושא של הקדושה, הנושא של הפנימיות. זה התלמוד תורה. לא יעזור שבמקום צניעות היא תתפלל מעריב, היא תעשה להתנדבות בערי עזר מציון. זה הכל דברים טובים, אבל לא במקום התלמוד תורה של אישה. התלמוד תורה של אישה זה לקחת את הגוף האלוקי הזה ולהצניע, להחביא אותו. הייתה פה איזה רבנית שאמרה לי, הרב, תגיד להם, היום זה לצערנו דור חוצפני, אומרים להם צמוד זה איסור תורה. אז בעבר שאני הייתי בחורה, היא אומרת, אז באו רבנים, דיברו בשיא העדינות, אמרו פנימיות, פנימיות, כולם רצו כמו ילדות ממושמעות לדבר השם, הוציאו בגדים גבוליים. היום זה כזה דור של חוצפה יסגה שהקלקולו משפיע גם עלינו, שאומרים להם בפורש, צמוד זה יותר חמור מלאכול ביום כיפור. אז היא אומרת לעצמה בלב, אני לא צמוד, שלי לא נקרא צמוד. למה היא אומרת לי? כיוון שאצלה בראש שלה, מה נקרא צמוד אם זה מתפוצץ לה על הגוף? אמרתי, הרבנית, לא נעים לי לומר את המילה מתפוצץ, זה לא מכובד. היא אמרה לי, אם אתה לא תגיד מתפוצץ, חבל על כל הדיבור. כל אחד חושב, לא מתכוונים אליי, מתכוונים לשני. אתה חייב לומר להם בפנים, זה דור חוצפני, אז אנחנו צריכים לשנות את הסגנון. ולהווה ידוע שצמוד זה לא נקרא אם מתפוצץ והתפרים מתחילים להיפרם. צמוד פירושו שצורת הגוף ניכרת מתוך הבגד. תבין זאת. אסור שמבנה גוף של אישה יהיה ניכר מתוך הבגד. זה ראש חילוני. צריך, לא צמוד פירושו לא ניכר. צמוד פירושו ניכר גם אם זה לא מתפוצץ בכלל. זה הדין וזה לא חומרה. זה חמור יותר מלסוע בשבת. זה, שואלים אותנו הרבה פעמים, כבוד הרב, למה מדברים כל הזמן על מסכים, על אינטרנט, על אייפון, על צניעות? דברו על צנעת חינם, דברו על שלום, דברו על פרגונים. התשובה היא נכון, שאלתי את רבותיי, לא אחד ולא חמש. ברור שצריך לדבר על זה, אבל הנושא הכי חשוב זה הנושא הזה של מסכים וצניעות. מדוע? משום שמזה שיש שנאת חינם זה קשה מאוד. יש לשון הרע, זה נורא והיום, אבל זה לא יוצר חילונים בטווח מיידי. אבל מציאות של מסך או בגד לא צנוע על אישה עושה אותו חילוני מיידי. נעלם לו אהבת השם, נעלם לו אהבת תורה, אין לו טעם בתפילה. אולי ישיר כיפה סתם בתור קישוט, אבל הוא מצטרף לעולם החלודות. חלודה זה ראשי תיבות חרדי לא דתי. הוא ניתק קשר עם ישיבות, הוא מחפש אייפון, מחפש שטויות, משוטט ברחובות. זה כמו שאתה מדבר עם מישהו בטלפון, אז אתה רוצה לשכנע אותו, תהיה שומר מצוות. הקו קיים, אייפון או לא צנוע שהיא הולכת, אין קו, דבר על העצים ולאבנים. הוא תמה, תמה פירושו אטום, תמה אותיות אטום, תת מם א', אותיות א', תת מם, אין עם מי לדבר. הרב קניאבסקי אומר לי, אתה הולך לקיבוצים חילונים, על מה לדבר? אייפון. רב, זה אצלם כמו חשמל, בלי אייפון זה כמו לחיות בלי חשמל ובלי מקרב. אומר, תשכנע שיעשו חסימה, כבר שלא יעזור שום חיזוק בקשרות או בתארה, זה הכל ייעלם אם נמצא מנגנון התומעה במערכת של המיסוך של המסך הלא כשר. רבותיי, הדבר הראשון, קדושה אשר כבשתון אתמול אהרון יורצייט, בום, חמישה הרוגים מידי, ישיר. עלינו לחזק זאת, וזו התרומה של אישה למאמץ הגדול. ייתן השם שהשם יאמר סוף הקץ לצרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, ויעבוריס יפסיק ויחלה שוד ושבר בגבולנו, בזכות נשים צדקניות ששמעות דברים לא קלים ובכל זאת רוצות להתחזק. אני רוצה לברך את הנשים שתזכנה לקבל כלים לעבודת השם, שתזכנה בעזרת השם לעמוד בניסיונות, ובזכות הקידוש השם הזה נראה בקרוב את הגאולה השלמה. עינינו תחזנה לראות בשוב השם לציון במידת הרחמים, ובקרוב נראה בגאולת ישראל השלמה. אמן ואמן.